זורי אלו, מה קורה?
הכל טוב, מה נשמע?
בסדר גמור. טוב, אז האמת שרק אני חייב לכל מי שמאזין הפרק שנייה, honesty, איך הגענו להקליט הפרק, אז עומר יעלום, שזה הבן שלך, עובד איתי בווייז, הוא המנכ"ל של העמותה, אמר לי, אבא שלי מתמחה קצת בקבלת החלטות, אמרתי לו, יאללה תחבר, וככה אנחנו פה? אז אורי, מי זה אורי?
מי זה אורי? אז קודם כל אבא של עומר, אבל גם של מתן ואיתי, האחים שלו. אני בן 55, במקור מקיבוץ מאגם מיכאל, אבל רוב חיי כבר גר בחיפה, נשוי לאמא של עומר, הכל סביב עומר. אני בעיקרון בהייטק, אבל אני גם מתעסק כבר הרבה שנים בקבלת החלטות. ועכשיו לאחרונה, בטח נדבר על זה בהמשך, אני משלב בין שני התחומים, גם הייטק, גם קבלת החלטות.
אז נראה לי נתחיל שנייה טיפה היסטוריה עליך, או רקע קצת, איך הגעת להייטק, איך התגלגלת, אני זוכר שאמרת לי שעשית תואר כפול בהנדסת מערכות מידע,
מכונות. מכונות. הלכתי ללמוד הנדסת מכונות, ותוך כדי הלימודים נזכרתי, ברגע שלמדתי את הקורס הראשון במדעי המחשב פסקל, זה היה, אני לא יודע אם עוד מישהו שמע על השפת התכנות הזאת.
היא כבר מתה נראה לי מזמן.
נזכרתי שבתיכון התעסקתי במחשבים, אז היה בייסיק, לא ויז'ואל בייסיק אפילו, שגם זה כבר לא קיים, זה היה בייסיק. ואמרתי, יאללה, אני רוצה ללמוד גם מדעי המחשב. לא רציתי לוותר הנדסת מכונות, מצאתי עוד חבר שהיה בדיוק באותה סיטואציה. החלטנו שאנחנו לומדים את שני התארים. שני תארים נפרדים, שנלמדו בו זמנית בטכניון, וארבע שנים.
אתה אומר כליל, זה...
בסדר, לא נורא.
באמת שלא נורא. משקול שפתיים, כאילו.
כן, אני אוהב ללמוד, אני לומד בקלות, ועם הדברים מעניינים אותי. גם מכונות, גם מדעי המחשב מעניין אותי. אז...
מדהים. טוב, אז תוליך אותי קצת בחיים. תגלגל אותי כזה כמה שנים קדימה. עבודה ראשונה, טיפה המשך.
אוקיי, זאת לא עבודה ראשונה, כי עבדתי בקיבוץ, בבריכות דגים, אבל מבחינת בקריירה התחלתי לעבוד כסטודנט ב-IBM. אחרי זה נסענו לאנגליה, דרך אגב עם עומר. הוא יהרוג אותי אחרי זה שישמע את זה.
הוא יהרוג את שנינו.
היינו בשנה באנגליה, שאשתי השלימה לימודי ארכיטקטורה, לא ארכיטקטורה תוכנה, ארכיטקטורה אמיתית של בניינים. חזרנו אחרי שנה, הלכתי לעבוד בקוואלקום, עבדתי שם 10 שנים. ממהנדס יחסית צעיר ועד, עשיתי שם כמעט את כל התפקידים שיש, החלטתי שאני עוזב, עבדתי בעוד סטארט-אפ די ותיק שנקרא אנטריג, עבדתי שם כמעט 2 שנים, הם המציאו את המסכי מגע למחשבים, אחרי זה קצת באלביט, ומ-2011 בעצם החלטתי שנמאס לי להיות שכיר, למרות שעוד יצא לי להיות שכיר מדי פעם, אבל רוב הזמן מאז אני עצמאי, קמתי כמה סטארט-אפים, או עובד כפרילנס, או כסטארט-אפיסט. וחוץ מזה, מתעשה גם בקבלת החלטות, שזאת הסיבה העיקרית שאנחנו כאן.
אז נראה לי, נשאלת השאלה הראשונה של איך הגעת בך להתעסק בקבלת החלטות. כאילו, איפה זה פגש אותך פעם ראשונה, ותוליך אותי כזה, למה כתבת ספר, מה הספר עושה, כי דיברנו כזה קצת לפני השיחה, ואני אשמח גם נוכל להיכנס פה.
אוקיי, אז מתי זה התחיל? אני לא ממש זוכר. זה התחיל לפני הרבה זמן. אני שמתי לב שהחלטות כבדות וכבדות משקל משמעותיות, אני מקבל בקלות, ממש בלי, ולא מתחרט עליהן, זה לא החלטות בזיזות, אלא החלטות שאני פשוט מקבל בקלות, והחלטות פשוטות, כמו מה לאכול למנה ראשונה, מרק או סלט, אני נתקע ומסתבך, חבל על הזמן. לא הצלחתי להבין מה זה, אז התחלתי לחקור, ולא מצאתי בכתובים שום דבר שעונה על זה. רוב מה שעסקו התחום היה יותר בכיוון של ניתוח ואנליזה של איך אנשים מקבלים החלטות בצורות מסוימות, ולא היה שום דבר שאתה נתקל בבעיה או משהו קורה לך, איך אתה מקבל החלטה. פשוט התחלתי להמציא כל מיני דברים ולבדוק אותם, תוך כדי שאני קורא את כל הספרות שאני מצליח למצוא, ולאט לאט פיתחתי את זה עבור עצמי, ואחרי שאנשים שמעו שאני מפתח את זה עבור עצמי, שאלו אותי, רגע, למה אתה סוציומט?
למה אתה לא משתף?
כן, למה אתה שומר לעצמך? אז אמרתי, בבקשה, התחלתי לשתף אחרים. וראיתי שזה תופס. וזהו, ומשם המשכתי.
אז נראה לי, תוכל לשתף כזה עכשיו, פחות או יותר כזה בקצרה, תהליך קבלת ההחלטה? איך אתה רואה את זה?
כן, אז אני יכול, אני נקפוץ קצת קדימה ונדבר על השיטה שאני עובד לפיה. אני קורא לה EDM, אין שיטה כזאת, לא מצאתי אף אחד שעובד לפי זה. רוב האנשים, כמו שאמרתי, הם גם אנשים מאוד מוכשרים בתחום, כמו כהנמן, כמו דן אריאלי. הם עוסקים בניתוח של סיטואציות. מה שאני, הגישה שלי אחרת, גישה של יזם, אני אומר, כשאני נתקל בבעיה, איך אני מתמודד איתה מבחינת קבלת החלטות? איך אני מקבל לגבי החלטות? פיתחתי שיטה, היא כרגע מתחילה בארבעה שלבים של קבלת החלטות, ויש לה עוד כל מיני תוספות, ופה אנחנו אולי קצת כבר קופצים לכיוון האפליקציה, כי אם ממש את השיטה שלי ממש אחד לאחד, הרעיון הוא כל הזמן לשאול, או שאני שואל את עצמי, או שהאפליקציה, או נגיד אם אני מלווה מישהו, אני שואל מישהו אחר, שאלות, וברגע שהוא צריך לענות לי, לפי זה הוא מתקדם בהבנה שלו את המצב ואיך הוא מקבל החלטה.
אז בוא רגע ננסה לפשט את זה, ושנייה עשית אפליקציה בצד פעות שאני אקפוץ אליה.
אוקיי. Okay.
אבל תנסה להוליך אותי עכשיו, צריכון יש החלטה, נעשה עכשיו כאילו החלטה דמיונית ששנינו עכשיו צריכים לקבל, תוליך אותי כאילו איך אתה רואה את התהליך עצמו.
אוקיי, okay, אז הבסיס אני קורא לו מודל ארבעת השלבים, כולל מן הסתם ארבעה שלבים. שלב הראשון אתה צריך להחליט אם אתה מקבל את ההחלטה עכשיו או דוחה אותה. עכשיו יש כמה קריטריונים לקבל את ההחלטה עכשיו וכמה לדחות. נגיד כמה מהם, אם אני אכנס לי מידע יותר מאוחר, יש בעצם כדאיות, כדאי לדחות את ההחלטה.
מידע שיכול להשפיע על ההחלטה.
מידע שיכול להשפיע על ההחלטה כמובן. דברים יכולים להשתנות, נגיד, לא יודע.
מזג אוויר, צריך העניין.
כן, זה דוגמה שחוקה, אבל כן, אם אני רוצה לקבוע לעוד שבוע טיול, ואני לא יודע מה יהיה מזג אוויר, אתה כבר אין גשם, אבל נלך חודש אחורה, אתה לא יודע אם יהיה גשם או לא, אז למה לקבל את ההחלטה עכשיו? אפשר לקבל את ההחלטה עוד יומיים, יותר נכון אפילו. אוקיי, אבל ברגע שדוחים החלטה שאתה יודע שאתה צריך לקבל, אתה מתחיל לשלם על זה מחיר, בהרבה מאוד מובנים. אני לא אכנס לזה עכשיו, אבל אפשר, אם תרצה אחרי זה, לפרט יותר. אז השלב הראשון הוא אומר, האם אני מקבל את ההחלטה עכשיו או לא. עכשיו, אם אתה מחליט שאתה לא צריך לקבל את ההחלטה, או שאתה שים לך תזכורת מתי כן, או שאתה לא מקבל אותה בכלל, וגמרנו. השלב השני זה רוב ההחלטות שלנו, זה, אני קורא לזה שלב הסלט. אתה אומר, עושה רווח והפסד, או מה קורה, מה כדאי לי, כן, לא, ומקבל החלטה. בדרך שעושים את זה, יש איזושהי אפשרות שקופצת כאפשרות העדיפה, או בצורה אינטואיטיבית, או שקצת רגע חושבים על זה, ובוחרים באפשרות הזאת. זה שלב, רוב ההחלטות שלנו הם כאלה, אוקיי? אם אני רוצה להגיע ממקום למקום, אם ללכת ברגל, לקחת מונית, לעלות על אוטובוס,
איפה אני רוצה לחוד? זאת החלטה יותר רבשה של דאטה, כאילו, שיותר מתבססת על דאטה.
זה לא קשור רק לדאטה, זה יכול להיות קשור לדאטה, זה יכול להיות קשור ל... אני כרגע מבואס, כי קיבלתי... משהו קרה לי בעבודה, משהו לא הצליח לי, ואני חייב לדבר עם מישהו. אז לדבר עם רבקה או עם שמואל. אוקיי? Okay. זה לא קשור לדאטה, זה פה איזה עניין של הרגשה. אבל רוב הסיכוי שלא יודע, כל אחד מי ש... זה לא, בדרך כלל לא החלטה עם ילד, אני מבואס עם מי לדבר, בדרך כלל רוב האנשים יש אנשים שהם ידברו. Okay. ידברו איתם מקסימום הם לא זמינים, ידברו למישהו אחר. החלטות האלה הן החלטות בדרך כלל מיידיות. העניינים מתחילים להיות מעניינים ברגע שאין לנו אפשרות די ברורה מה לעשות. ואז השאלה מה אנחנו עושים. אז בואו נחסוך רגע את התיאוריית כהנמן, את תורת הערך שהוא פיתח יחד עם עמוס טברסקי ב-79, פרסם את זה. השורה התחתונה היא, ואת זה כולם מכירים, שאדם שונא הפסד, שונא סיכון, שונא הפסד, ולכן קודם כל הוא מתרכז במה שהוא יפסיד. זה טבע האדם. אוקיי? אז מה שאנחנו עושים, אנחנו מסדרים את הדילמה, ופה אני נכנס, השיטה שלי מתחילה להיכנס, אני לא סתם שואל את עצמי מה נכון להחליט, אלא מסדר את הדילמה ככה, שיהיה לי רק הפסד, ובוחר בהפסד המינימלי. עכשיו, תכף אני אגיע למה זה מסדר את הדילמה.
בלך, בלך.
אז נגיד, הדוגמה הפשוטה שאני אוהב להשתמש בכל הזמן, מרק או סלט. יש לי ארוחה עסקית, ויש לי או מרק או סלט, מנה ראשונה, מה לבחור. אז אפשר להסתכל על זה כעל רווח והפסד, אפשר להסתכל על זה כאיזשהו שילוב, רוב האנשים שילכו לזה יקבלו החלטה, מה שאמרנו, שלב 2, מה בא להם באותו רגע, ולא יחשבו על זה יותר מ-10 שניות, אם בכלל. אבל נגיד שאתה מתלבט ואתה נתקע, אז אתה יכול לסדר את זה ככה שיש לך רק הפסד. מה זה אומר? זה אומר שאם אתה בוחר במרק, אתה מפסיד את הסלט, אם אתה בוחר את הסלט, אתה מפסיד את המרק.
אוקיי. כאילו, בספקטיבה, כאילו, מהנגטיב, כאילו, לא מהפוזיטיב.
אז אמרנו, קודם כל אתה מחושב מה אתה מפסיד ובוחר בהפסד המינימלי.
מה זה יוצא לנו אבל בראש, בחשיבה, כאילו, בכל הסיפור הזה?
הרעיון של השיטה שלי אומרת שרוב ההחלטות אתה יכול לקבל בקלות, זה שלב 2, ואיפה שאתה נתקע, זה סימן שיש לך סלט, יש לך רווח והפסד, ואתה לא יודע איך להעריך אותם אחד מול השני. כי אדם קשה לו להעריך רווח מול הפסד. יותר קל לו להעריך הפסד מול הפסד, ורווח מול רווח.
אוקיי.
או בעיקר
הפסד מול הפסד. זה מסתדר לי בראש אחרי, אתה אומר את זה, כן.
הפסד מול הפסד, אנחנו מתוכנתים ככה שאנחנו נבחור בהפסד הקטן. ככה נולדנו, ככה אתה רוצה אבולוציה, ככה אלוהים עשה אותנו, כל אחד במשהו מאמין. אני מסתכל על מה שיש כרגע, בני האדם בוחרים בהפסד מינימלי, עושים את זה בדרך כלל ללא קושי רב, אוקיי? לא צריכים איזושהי עזרה. אז החלק הזה, זה השלב השלישי, לבחור בהפסד המינימלי. דיברנו כרגע על הפסד, יש פה איזשהו ניואנס של מה שנקרא מחיר הטעות, שיש סיטואציה שבהם ההפסד הוא לא ידוע מראש, זאת אומרת, מרק או סלט, אני יודע בדיוק מה אני אפסיד, אם אני אבחר, אבל אם נגיד אני רוצה לצאת לטיול, ואני לא יודע אם ירד גשם כן או לא, ואני צריך להחליט אם אני יוצא או לא, אז בעצם יש פה אלמנט שאני לא יודע מה יקרה.
אוקיי.
Okay. עדיין צריך להציג את ההפסד של שני המקרים, של להפסיד את הטיול מול להירטב או משהו כזה, ולבחור בהפסד המינימלי. יש פה עוד, נכנסים פה, אני ממש עובר ככה ברפרוף, נכנס פה אלמנט של תוכנית ב' שאפשר לעשות שהיא מצמצמת את ההפסד. עכשיו, צריך לראות את הגרף של כהנמן, של תורת הערך, כדי להבין שכדאי לנו לצמצם את ההפסד יותר מאשר להגדיל את הרווח. כי ההפסד יותר גדול. אז אם אני מצמצם את ההפסד, בעצם אני עושה תנועה יותר... אז זה ממש תיאוריה, אז אני מקווה שאני לא אוכל למאזינים יותר מדי את הראש. אז אני אעבור על זה בקצרה. ועכשיו מגיע החלק המעניין באמת. מה קורה כשההפסד שווה? או איך אני יודע שההפסד שווה? זה מאוד מאוד פשוט.
איך אתה מודד הפסד?
נהדר. זה מאוד מאוד פשוט למדוד את ההפסד, אבל אנחנו עושים את זה בצורה עקיפה. אם אנחנו לא מצליחים לקבל החלטה בקלות, לבחור בהפסד המינימלי בצורה קלה, זה אומר שאנחנו מעריכים שההפסד שווה. עכשיו, ההפסד יכול להיות שונה לגמרי. יכול להיות פה הפסד כספי ופה הפסד רגשי, שנגיד של יחסים למישהו, עדיין אנחנו חווים אותו כשווים. כי אם אנחנו נחווה את זה כהפסד שהוא לא שווה, אנחנו נבחר בהפסד המינימלי, אנחנו עושים את זה באופן טבעי. אז איך אני מודד את ההפסד? הרבה פעמים קשה מאוד למדוד את ההפסד, כי זה דברים שונים לגמרי. פשוט אני רואה שאני לא מצליח לקבל החלטה. אם אני לא מצליח לקבל החלטה, סימן שאני חווה את ההפסד כשווה.
אוקיי, נראה לי הבנתי. פחות או יותר בראש.
אוקיי, זה...
זה קשה להבין את זה, כן.
זה שלב שצריך לתרגל. אני עושה את זה בדרך כלל בהרצאה, אני גם מקדיש קצת זמן לתרגול, זה מאוד קשה לתרגל, אבל עכשיו הגענו לשלב 4, שזה החלק המעניין. מה קורה כשההפסד הוא שווה? ברגע שההפסד הוא שווה, אני אומר לעצמי את הדבר הבא. אם ההפסד שווה, בוא נגיד ניתן לו עוצמה, תבחר מספר בין 1 ל-10, שהוא עוצמת ההפסד.
8.
יפה, אנשים בוחרים דרך כלל בין 7 ל-8, שאני אומר להם, כן. אז 8. אז זאת אומרת, אפשרות א', אפשרות ב', בשני המקרים אני מפסיד 8. אוקיי? אז עכשיו אני שואל אותך שאלה הבאה. האם יש מצב שאני אצליח להתחמק מהפסד של 8? מהפסד בעוצמה של 8?
נניח ואין מצב.
לא, בוא נשאל האם יש מצב.
אוקיי, נניח יש מצב.
לא, אני שואל אותך, האם יכול להיות להיווצר מצב? זו שאלה. חצי רטורית, אבל...
כן, נניח.
איך?
כרגע אין לי שום החלטה בראש, אז צריכים להמציא עכשיו איזה case study, אבל כאילו, צורך העניין, לא יודע.
נגיד יש אפשרות א' ואפשרות ב', זאת אומרת, כן. אחת זה 8, השנייה נגיד זה 6.
נניח.
אז זה אומר שההפסד לא שווה, זאת אומרת שתבחר באפשרות עם ההפסד המינימלי.
אבל נניח וזה על 8-8, שניהם.
8-8. אז זה אומר שאין לך אפשרות להתחמק מהפסד בגודל 8.
זאת אומרת, either way אני צריך לקבל החלטה, ועכשיו מפה הטלת מטבע לצורך העניין?
אני... אפשר לעשות את זה בצורה יותר יעילה. הרעיון הוא, מה שאני רוצה להגיד זה שאתה מגיע למצב כזה, שההפסד לא תלוי בהחלטה שלך. זאת אומרת, אתה הולך להפסיד איזשהו הפסד, ללא קשר למה שתחליט.
הבנתי מה אתה אומר, כאילו זה...
זה קטע שאני חוזר אליו כמה פעמים, עד שנופל להסימון.
כן, כן.
ברגע שההפסד שווה, זה אומר שלא משנה מה אני אחליט, אני אחוו את אותו הפסד, אולי אותו סוג הפסד בדיוק, זה דברים שונים, אבל מבחינת העוצמה, מבחינת כמה שיכאב לי, יכאב לי אותו דבר. במקרה הזה, אני יכול להתעלם מההפסד לגמרי. כולו תלוי בהחלטה שלי. ולחשוב רק על הרווח. ואז, אני אומר, סלט או מרק, מה בא לי? מה זה משנה? אני לא מפסיד כלום.
כן, אתה מסתכל על הרווח, ואז אתה אומר, אוקיי.
ואז אני הופך את זה ב-180 מעלות, או ב-360 מעלות, כמו שאמר אחד הכדורגלנים, וחושב רק על הרווח. זה השלב, זה הבייסיק של השיטה שלי. יש מלא מסביב, מלא דברים, וזה הבייסיק, זה הבסיס, אני אקרא שיטת ארבעת השלבים. אני מקווה שלא אכלתי יותר מדי למאזינים את הראש, כי זה בדרך כלל את מה שעשיתי, לא יודע, עברתי באיזה 10 דקות, אני מעביר בהרצאה שלמה עם שקפים ועם דוגמאות.
לא, זה בסדר. ואם אני טיפה רוצה לדבר על באמת מה שמיוחד בשיטה שלך לעומת שיטות אחרות, איך זה שונה, או מה מייחד אותה?
אז שוב פעם, מה שמייחד אותי, או ולא מצאתי בזה שום מקום אחר, זה שאני אומר, אוקיי, יש לך איזושהי בעיה, החלטה שמתקשה להחליט, אני נותן לך איזשהו מרשם איך להחליט. אני לא מסביר לך למה אתה לא יכול להחליט, אני יכול, אם אתה רוצה, להסביר לך מה הקושי, אבל זה לא מעניין אותי. אני אומר, אני רוצה שתקבל החלטה.
זאת אומרת, התוצאה בסוף פחות קריטית לך, דווקא יותר את הדרך ואת התהליך.
זה יותר מזה. אני לא מעניין אותי מה הדילמה שלך. לא מעניין אותי מה התוכן של הדילמה. הדילמה שלך יכולה להיות איזה קריירה לקחת, אם לנסוע באוטובוס או במונית, אם להשקיע במניה כזאת או לשים את זה בקופת גמל להשקעה. זה בכלל לא, זה לא מעניין אותי. אני מתעסק בתהליך ואני אומר לך איך אתה בצורה חשיבה, מודרכת, זה דומה מאוד לאימון, אני יכול להוביל אותך לאיך לקבל את ההחלטה. זאת השיטה שאני עובד איתה.
ואם אני רוצה קצת לגעת במה אתה עושה היום, הזכרת שאפליקציה, הוא נראה לי קפוץ את זה עכשיו, וטיפה כזה תוליך אותי גם איך אתה עושה את ה-POC שלך היום, זאת אומרת, זה משהו בתחילת הדרך, וטיפה דרך אתה רואה את עולם הסטארט-אפים של התחלה, כאילו איך נכון להתחיל מהזווית שלך.
אוקיי, אז אני אתחיל פחות עם מה שאני עושה ויותר מעולם הסטארט-אפים. פשוט היה לי, עברתי בהרבה סטארט-אפים, קמתי כמייסד, סגרתי, אכלתי את כל הבעיות שיש, אני חושב מכל הכיוונים האפשריים, לא הכל, אבל התקלתי במלא מלא בעיות. הסטארט-אפ הרביעי שהייתי מעורב בו הצליח, הוא התחיל כקראו לו ניני ספיץ', הוא היה עזר למגמגמים להתגבר אל הגמגום שלהם, עשה איזה שורה של איזה 6 פיבוטים מאז, לא הייתי מייסד, אבל הייתי עם אלה שהקימו אותו בפועל, בתור המוביל הטכנולוגי, המנהל של הפיתוח, והיום קוראים לו אמפליו, וזו חברה מאוד מצליחה, בעיקר בארצות הברית, לתלמידים לקויות למידה, סליחה, דיסלקציה ועוד דברים אחרים.
מדהים.
כן. אז זה הניסיון שלי בסטארט-אפים. היום אני גם מעביר, גם מלווה סטארט-אפיסטים, גם מעביר קורסים בבנייה של סטארט-אפים, דרך מעוף, מה שהיה פעמתי, וגם מפתח סטארט-אפ בעצמי, שלקחתי את נושא קבלת ההחלטות, את ההייטק, את הסטארט-אפים, חיברתי את הכל ביחד, ואני מפתח אפליקציה לקבלת החלטות. אפליקציה בעצם, מה שהיא עושה, היא מהווה כמו אימון, היא שואלת שאלות את המשתמש, ומובילה אותו לקבל החלטה. בעצם הוא בא עם דילמה, ובלי שהאפליקציה יודעת מה הדילמה, פשוט שואלת אותו שאלות שמחייבות אותו לחשוב, ומובילות אותו לנושא של החלטה.
זה שאלה אמריקאי? כאילו בסגנון של הזה?
אני רוצה להגיד שזה שאלות פתוחות, אבל הן יחסית סגורות, רק מחייבות אותך לחשוב. לדוגמה, אני אתן לך אחת מהשאלות שיש שם. נגיד קיבלת הצעה עסקית, אוקיי? מאוד מפתה. עכשיו, זו הצעה שיש בה סיכוי לרווח וגם סיכון. השאלה איך אתה מתמודד עם, משהו, לא שאתה, יש לך את שני הפסדים, או שני הרווח בשתי האפשרויות, אלא מצד אחד יש לך רווח מאוד גדול, מצד שני סיכון מאוד גדול. אז את, את זה יש דרך אחרת להשתמש, אתה בעצם אתה אומר, בוא תניח שמישהו לקח ממך את ההזדמנות העסקית הזאת. שמי שהציע לך את זה אמר, בעצם אני לא, בעצם אני מבטל את זה. ואז תשאל את עצמך איך אתה מרגיש. אתה מרגיש הקלה או החמצה? אם אתה מרגיש הקלה, אז כנראה שאתה לא צריך ללכת על ההצעה הזאת. אם אתה מרגיש החמצה, תרים לו טלפון עכשיו, תגיד לו שאתה לוקח את זה. עכשיו, כשהאפליקציה שואלת, אתה צריך רגע לחשוב. אז זו שאלה סגורה של בעצם כן או לא. אבל זה שאלה סגורה, זה לא אומר שאתה לא צריך לחשוב. אז כן, האפליקציה שואלת שלא סגורות, אבל אתה כן צריך לחשוב ולהחליט מה אתה עונה. ואחרי שאתה עונה, זה ממשיך, ויש עוד שאלות שוב פעם, זה כמו אימון. יש עוד שאלות שאתה צריך, לא כמו אימון, זה אימון למעשה. אפליקציה שעושה אימון, ומאפשר לך להגיע להחלטה שאחרי זה אתה שלם איתה.
ואם אני רוצה כזה לדבר איתך על קבלת החלטות בסטארט-אפים, איך שאתה, יצא לך להיות בסטארט-אפ 2, מהזווית שלך גם כצוות הקמה וגם כעובדים ראשונים, איזה החלטות קשות בדרך כלל לקבל בחברות? שוב, שאלה מאוד מאוד כללית, אבל איפה אתה רואה שדווקא האפליקציה או השיטה שלך יכולה להיכנס באמת לסייע בקבלת החלטות בצורה יותר טובה?
אני, שוב פעם, בוא נלך כיוון הזה. לדעתי, סטארט-אפ לא צריך להיות כזה שהוא בא עם בעיה ומחפש בא עם פתרון ומחפש בעיה, אוקיי? הוא צריך לזהות בעיות ולהתאים את עצמו, להתאים את הסטארט-אפ עצמו זה הפתרון, להתאים את עצמו לבעיה. ומכיוון שזה ככה, אז הבעיה שתיארת עכשיו בסטארט-אפים היא לא בעיה שהסטארט-אפ שלי נועד לתת לפתרון. אוקיי? אז בעצם אני לא יכול לענות על זה, כי אני יכול לתת לך כיוונים של בעיות שאני התקלתי בהם בסטארט-אפים, לדוגמה, עד כמה לתת אחוזים לאנשים שאתה רוצה, כי אתה מתקמצן על האחוזים מצד אחד, מצד שני אין לך כסף לשלם, צריך לשלם באחוזים, אז כמה לתת, נתתי יותר, לא נתתי איך אני כותב בחוזה שהאחוזים האלה התחלקו לאורך זמן כדי להבטיח שהבן אדם נשאר איתי, איך אני יודע שהשותף שאני, שיש לי או שאני רוצה לצרף הסטארט-אפ שהוא לא יבריז לי ודברים כאלה, זה בעיות שיש בסטארט-אפים, בעיות העיקריות. אני חושב שהבעיות העיקריות בסטארט-אפים, בעיות ברמה הפרסונלית, כי הבעיות הטכניות זה חלק ממהות הסטארט-אפ.
הסטארט-אפ עצמאות.
כן. ונתנו לנו טרם שיט, והאם לענות לו כן או לא, והוא קצת דרקוני, ומה אנחנו יכולים להתמקח, זה פחות. יותר חשוב הקטע הבין אישי. האמת שגם משקיעים מסתכלים מהצד
הכימיה של הפאונדרס.
כן, איך האנשים עובדים אחד עם השני. אז אני חושב שזה הרבה יותר משמעותי. יש לי באפליקציה או בשיטה שלי התמודדות עם רגש או עם החלטות שהן מבוססות יותר רגש, וגם איך אני מקבל החלטה נכונה כשיש לי הרבה רגש.
כשאתה מסתכל על רגש, אתה מסתכל על זה כבייס או
בעיקרון רגש זה בייס, רוב ההחלטות העסקיות מתבצעות עם מעט מאוד רגש, הכל מתבצע, אין דבר כזה החלטה בלי רגש, אבל השאלה אם אתה שם הרבה רגש או מעט רגש, החלטות עסקיות בדרך כלל מתבצעות במעט רגש, מי ששם רגש בהחלטות עסקיות בדרך כלל הולך אחורה או מתקשה. אני אתן, יש לי דוגמה אחת לא רעה של איך אפשר להשתמש ברגש בצורה חיובית בקבלת החלטות גם עסקיות, זה שיש משהו שאתה רוצה לעשות ולא מעיז. אז זה יכול להיות או לדבר עם הבוס שלך על איזשהו משהו שאתה לא מעיז להגיד לו, או לקוחות שלך שאתה לא מעיז להגיד להם, או משקיע, או איזשהו משהו שאתה לא מעיז, ואחת השיטות לעשות את זה, תחכה שתהיה עצבני. ברגע שאתה עצבני, הסיכוי שאתה צריך להוציא את זה, אם אתה יכול להיות עצבני, ולחליט שאתה אומר את זה, ואומר את זה בלי עצבים, אבל אתה פשוט אומר את זה, כשאתה עצבני, אתה יכול קצת להתגבר על הפחד. אז זה להשתמש ברגש כדי לקבל החלטה, לעשות על עצמך מניפולציה רגשית, רק צריך להיזהר שאומרים את זה, לא להגיד את זה עצבני.
אני חייב להגיד שזה סותר פרק שלם שהקלטתי כבר לפני, דעתי ממש לפני הרבה זמן, שדווקא אומר שאתה עצבני, יניב שוורצמן, נדמה לי, הוא אמר שאתה עצבני, אל תקבל החלטה, אל תגיד כלום. אני מסכים. חכה 10 דקות, רק אז כאילו...
רגע, רגע, רגע. אני מסכים ב-100%. זה לא סותר.
כן, כן. זה לא המלצה, אתה אומר.
זאת ברירת המחדל. אני נתאר סיטואציה כזאת. יש לך משקיעים ש... אתה סטארט-אפ, יש משקיע שנתן לך איזשהו... לא נתן לך תרמשית. שדואג, רוצה לעשות דיו דיליג'נס, ושואל שאלות וזה, והרבה זמן מושך את זה, ואתה כבר רוצה להגיד למשקיע הזה, טוב, יאללה, מספיק, אוקיי? וזה ברור שזה מה שנכון עסקית, זה להגיד לו, תציב לו אולטימטום, לא, כן, כן, לא, 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 לא לכעוס עליו.
כן, בקטע של הסינגבול.
אבל אתה, יש הרבה אנשים שזה קשה להם לעשות את זה. זה טבעי שזה קשה לעשות את זה, כי אם זה משקיע אחד, ואתה סטארט-אפ שאתה יודע, עם די תלוי בהשקעה שלו, אתה לא רוצה להביא אותו למקום הזה, למרות שזה נכון מבחינה עסקית, אז קשה לך לעשות את זה. אז זאת אומרת, טוב, אני אחכה להזדמנות. הזדמנות כזאת יכולה להיות שאתה עצבני. עכשיו, מה אפשר לעשות? אפשר, או אם זה אימייל, או זה משהו, את ההודעה, גם אם אתה הולך להגיד אותה בעל פה, להרים טלפון, אז תכתוב אותה מראש מה אתה הולך להגיד, ופשוט לעזר בזה שאתה כועס, כדי להתגבר על הפחד ולהתגבר על החשש מלדבר. זה הכל. הקטע של אני מסכים לגמרי לא לקבל החלטות שאתה עצבני, או שאתה נקרא מעורר רגשי, לא מעורר, אלא סטימולייטד, מה שנקרא. מסכים שזה לא טוב, אבל אם זה החלטה שקיבלת אותה מראש, אתה פשוט לא מצליח להוציא אותה אל הפועל, זה נושא אחר של הוצאת החלטות אל הפועל, אז הקטע הרגשי עלינו מאפשר לנו להוציא את זה, אבל זה חלק מאוד מאוד קטן, וזה עושה אותו בזהירות.
בטח. ואורי, אנחנו מגיעים כבר לקראת סוף הפרק, אחרי כמעט 27 דקות שאנחנו מדברים, זה עבר מהר. אז אני אשמח כזה לסיים עם איזשהו טיפ שלך, בכל דבר שהוא, לא רק קבלת החלטות, לא רק סטארט-אפים, משהו שאתה למדת לאורך הדרך, שתוכל לשתף את כל מי שמאזין.
טוב, הטיפ זה שאם אני מוצא את עצמי מתלבט יותר מדי, אני מפסיד, אוקיי? אני ממליץ, ברגע שאני מתלבט, פשוט לחתוך לכאן או לכאן, ההתלבטות עצמה בדרך כלל לא מוסיפה לנו מידע, רק משבשת לנו, רק הופכת לנו את קבלת החלטה ליותר גרועה. אם אני מוצא את עצמי אוסף עוד ועוד מידע, או מתייעץ עם עוד אנשים, סימן שאני הייתי צריך לקבל את ההחלטה מזמן. לחתוך לכאן או לכאן, שוב פעם, לבדוק אם זה שווה שתי אפשרויות, אז להתעלם מהאפשרות של ההפסד ולחשוב רק על הרווח, אבל קודם כל, לבדוק את ההפסד טוב, כן? התלבטות בדרך כלל לא מובילה לאיך קבלת החלטה יותר טובה, אלא יותר גרועה. אז לחתוך לכאן ולכאן, לא להתלבט.
מדהים. אורי אלון, תודה רבה.
תודה, היה כיף.